בעצם הכותרת שמה שאנחנו רוצים לדבר עליו זה באיזה אופן יציאת מצרים משנה את החשיבה שלנו בעולם. יציאת מצרים היא אירוע ישן מאוד. כן, קרה לפני הרבה מאוד שנים, 3,336, כמדומני. שזה המון 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 זמן. ובעצם השאלה, מה יציאת מצרים אומרת לנו היום? אז דיברנו שבוע שעבר על, על היחס לאדם. זאת אומרת, אדם שיודע את יציאת מצרים, מבין שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל ויצר איתם קשר, יצר איתם יחס, העמיד אותם במקום מסוים. מהבחינה הזאת, בשפה של ספר תהילים, בזמורים שאנחנו רואים אותם באלל, אני אמרתי, בחופזי כל האדם כוזב. אף אחד לא יכול להתייחס לאדם, אני חושב שזה נכון גם למי שלא יצא ממצרים, אבל ודאי למי שיצא ממצרים, אף אחד לא יכול להתייחס אליו כאל כלום. האדם הוא יצור מאוד מאוד משמעותי. כן, הוא חשוב מאוד קודם כל לקדוש ברוך הוא, וזה גם אומר הרבה דברים על, על מה יש בו. אבל אני רוצה היום לדבר על נקודה נוספת, שהיא נקראת התקווה. הרמח"ל מוכר בדרך כלל ליהודים טובים מספר מסילת ישרים, מספר דרך השם, דאס וונס, הספרים הגדולים של הרמח"ל. יש יהודים שלמדו עוד ספרים, אדיר במרום וכולי. יש לרמח"ל חיבור נוסף, קטן מאוד, הוא עמוד וחצי בסך הכל, שנקרא מאמר הכיווי. אני קורא לו ספר בגלל שהוא באמת ספר שלם, למרות שהוא עמוד אחד אם אתה מדפיס את זה ב-4. פה זה עמוד וחצי בגודל הזה. הוא לוקח נושא, הוא מעמיד את הנושא הזה כמרכז העולם. הנושא הזה התקווה, והוא רואה בו, בספר הזה הוא עובר על הרבה נושאים, לא ספרתי, אבל לדעתי יותר מ-30 סוגיות בתורה, שהמרכז שלהם זה התקווה. אם זה תשובה ותפילה ויראת שמיים ואשתדלס והרבה מאוד סוגיות, כמובן שכל דבר הוא עושה כמו בקצרה כאן. הרמח"ל כתב גם ספר שנקרא תקט"ו תפילות, שהוא כשמו כן הוא. תקט"ו זה כמניין בו הסחנון, התפילות שם יש רבנו התפלל וכולי. והנושא המרכזי של התפילות שם זה התקווה כעמדה לפני השם. אני לא, בעבר לפני שנים אמרנו, למדנו בשיעורים בימי שלישי את כל המאמר הזה וערכנו בו הרבה. באמת, אני יודע כמה, מכיר כמה וכמה יהודים שהספר הזה, החיבור הזה תפס אותם ועיצב את החיים שלהם באופן משמעותי. כן. עכשיו נעשה היום זה די בקצרה, נתמקד בנקודות עיקריות ונציג את הדברים מנקודת המבט של, כן, מה יציאת מצרים באה לעשות לאדם. אז הרמח"ל אומר ככה. הרמח"ל אומר, ראשית הבריאה בתקווה. שכל התחתונים מצפים לשפעת עליונים על ידי תפילה או שיר או מעשים טובים. המשמעות של זה היא ככה, כשאמרו ראשית הבריאה, הכוונה היא שהיסוד הגדול של הבריאה זה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם חסר, שזקוק כל הזמן למלות אותו בשפע. הציור הכי טוב לעניין הזה זה העניין של פרנסה. פרנסה זה סוגיה מאוד מאוד מעניינת. בגלל שיש לאדם לפעמים ציור שהקיום בעצמו הוא רגוע. יכולות לקרוא בעיות, אבל ככה הקיום הוא רגיל. פרנסה זה אומר שזה שיש לי היום את כל מה שאני צריך, לא רלוונטי למחר, מחר אני צריך לקבל אוכל חדש. וזה קצת אשליה לחשוב שאדם אוכל כמה פעמים ביום, כי בעת אדם אוכל כל רגע. רק שיש לו איזושהי דבשת קדמית שהוא יכול לחסן אוכל לכמה שעות. אבל האדם, החיים דורשים מזון מתמיד, כן? כל פעילות שהיא, אפילו עצם הקיום, עצם החיים דורשים קלוריות, ואין קלוריות אלא אוכל. אף אדם עוד לא הצליח לשנות את המשוואה הזאת ולהצליח להתקיים בלי אוכל, אפילו לא רגע אחד. היחידי שחי בלי אוכל היה משה רבנו, ש40 יום לא אוכל, אבל זה לא בדיוק, זה סוג של משהו שהוא לא ניתן לבני אדם. דרך אגב, לא חזל, הפסוק כתוב על אליהו הנביא, שהוא הלך 40 יום מכוח האכילה ההיא. וזה די דומה למה שהיה עם משה רבינו, ש40 יום הוא לא אכל, אבל זה עדיין שונה לחלוטין. כי מה שקרה שם, שהאוכל שהוא אכל, הועיל לו ל-40 יום. הפסוק מדקדק, שהוא הלך 40 יום מכוח האכילה ההיא. זאת אומרת, לא שהוא חי בלי אוכל. אין לנו דרך, אין דרך קיום כזאת בעולם בלי אוכל. והאופן שבו האדם מקבל את השפע, הוא צריך לפנות למעלה ולצפות לזה שירד שפע מלמעלה. ויש שלושה דרכים שהרמח"ל מזכיר שאיתם אפשר לבטא את התקווה לקבל שפע. הדרך הכי פשוטה וחלקה זה תפילה. תפילה בהגדרה היא עמידה לפני השם והצגה לפניו את התקווה. זה חידוש כלשהו לקרוא, לראות את התפילה כביטוי לתקווה. כן, לפעמים אנחנו מציירים את המתפלל כאדם נואש. כאילו, אדם המתפלל נותן אמון בקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה לתת, והוא יכול לתת, והוא מבקש. כן. מה?
מה זה
תקווה? זה אומר, אני נותן אמון בזה שרוצים לתת לי, ואני מקווה שיקרה. צריך להבדיל בין תקווה לביטחון. בהגדרה הביטחון זה אומר, אני בטוח. ברוך אתה ידי, נורי אלוהינו, מלאכו, אלוהים שהכל נהיה ודברי. אנחנו בעין הזה את הילדים של החזון איש. האדם לא בטוח בשום דבר שאתה יכול להבטיח לך שהשם שתזרח מחר בבוקר. חפץ חיים אמר, אתה יודע למה אני יודע שהשם שתזרח מחר בבוקר? היא כתוב, יום ולילה, לא יש בוטו. אבל כן, באופן רגיל, מספיק בטוח לי שהשם שתזרח ועוד כמה דברים כאלה, אבל כן, ביטחון זה משהו אחד. אני מקווה שכיוון שאני יודע ומודע לעובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כיוון שאני מודע להנחה, לכן אני חי מתוך התודעה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם, מתוך המטרה והמגמה של הטוב, והוא רוצה שיהיה טוב. יש הרבה מאוד שיקולים שאני לא יודע אותם, אני לא מכיר אותם, אבל יש לי סיבה טובה לקוות שהקדוש ברוך הוא ייתן טוב. הוא מביא פה בהרבה רמות, הוא אומר עכשיו, גם אם לא עכשיו, יותר מאוחר, אבל באופן עקרוני, העמדה, אני לא יודע אם להשתמש במילה אופטימיות שהיא קרובה לזה, יוצרת איזושהי קונוטציה קרובה. אבל זאת העמדה הבסיסית של יהודי. מי שרוצה לצייר את הדבר הזה, צריך להסתכל שהספרדים אומרים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. עם ידיים פתוחות כך. היום, בזמן האחרון התחילו בברכת כהנים לעמוד. אבל כן, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אני פונה להשם וזה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שיר. שיר זה אומר תודה. לפעמים אנחנו אומרים בציניות שכשאדם אומר תודה, הוא מתכוון לרמוז תן לי עוד פעם. אבל הרמח"ל רואה את זה כדבר לא ציני, כדבר אמיתי ויפה וטוב. אני אומר תודה להשם כדי שיראה כמה זה טוב לי לקבל, וכמה מותר להשתמש במילה הזאת, כמה טוב לו לקבל את התודה שלי, ושייתן לי עוד פעם. והדבר השלישי הוא מעשים טובים. מעשים טובים זה מה שנקרא השתדלס. כן, מעשים טובים, מעשים נכונים וראויים שאדם עושה אותם. כל מעשה שאדם עושה, בלי יוצא מן הכלל, הוא עושה אותו מתוך תקווה. לו יצויר שהייתי בטוח לגמרי שפלוני לא נמצא בבית ואין סיכוי, או הפלאפון שלו לא זמין ואין סיכוי שירים את הטלפון, לא הייתי יכול להתקשר אליו. אני מתקשר אליו כי יש לי תקווה כלשהי שהוא ירים את הטלפון. זה פשוט לגמרי. מה? לא, חסד שסת, אני עושה את זה לא בשביל לקבל, עושה את זה כדי שזה יצליח. כן? אם הייתי חושב שאני לא אצליח לקבור את המת, אז לא הייתי, כן? אין, אדם לא יכול לעשות שום פעולה בלי לקבל שאני תצליח. זה פשוט. לא, יש פעולות שהן לא בדיוק פעולות, יש מעשים שהן מעשים בעלי משמעות סמלית. מה? כן. האדם הלא מאמין, אם נשאל אותו למה הוא מקווה, אז או שהוא סומך על, כן, מה שנראה הגיוני בדרכי הטבע, כן? יש סבירות גבוהה מאוד שאם אני אפעיל את המיחם, אז יותח מים, כן? מאוד מאוד סבירות גבוהה. יכול לקרוא שתהיה תקלה, אבל עדיין סביר להניח שלא. ועל היתר, על מה שאין לי ודאות או אין לי ידיעה, אז האדם הלא מאמין סומך על המזל. מזל זה מילה מאוד כללית כזאת, כן? שזה יהיה טוב. האדם המאמין יודע שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שפועל לפי דרכי הטבע. הוא בכלל מדגיש שההשתדלות היא דבר אמיתי ונכון והוא פועל. כן, הוא בכלל עצמו כותב בדרך השם שההשתדלס, העובדה שאדם צריך לעבוד לפרנסתו, היא לא לרעתו והיא לא כללה, אלא היא למעלתו של האדם. כן, האדם נברא עם שכל ותבונה, ותפקידו לפעול לפי השכל. זה שאדם, אני מוסיף כדי ליישב סתירה, כן, זה שאדם צריך לעבוד קשה וזה לא עובד תמיד, זה בגלל הכללה שבזיעת אפיך תאכל לחם. עצם העובדה שאדם צריך לעבוד לפרנסתו היא לעובדו ולשום, או כך כתוב בפסוק, עוד בגן עדן. עוד לפני החטא. אבל, אומר הרמח"ל, ההשתדלס היא אמת, אבל הביטחון בהשתדלס הוא שקר. כל אחד מאיתנו יודע שכל כל תעולה שאני פועל כדי להשיג משהו בדרכי הטבע, היא לא ודאית. זה תיאור של עולם. כן, אם אני אספר לך שפלוני פתח עסק ועשה את הכל בצורה נכונה וטובה, איך ש... בסוף יש לי אדם שאני מכיר אותו שפתח חנות פלאפל ברחוב יפו. יועצים רבים אמרו לו שזה כדאי. ותקופה קצרה אחרי שהוא פתח את החנות, התחילו להכין, לחפור שם בשביל הרכבת הקלה. הוא אמר, לא רק שלא היו לקוחות, אלא הפלאפל היה בטעם של חול. הוא הפסיד המון המון כסף. קרה פה נס? כן, כולם יודעים שהרבה דברים יכולים לקרות. אז זאת אומרת שהביטחון וההשתדלס הוא שקר, הוא בנוי על דמיון. האדם המאמין בוטח, או לא המילה נכונה, הוא בוטח, אלא הוא נשען על התקווה. הוא אומר, אני עושה את מעשיי, המעשים האלה הם מעשים נכונים וטובים שהקדוש ברוך הוא מצפה שאני אעשה אותם. כך ראוי וכך נכון לעשות. לא רק שזה ראוי ונכון, אלא שזה באמת פועל. יש מקומות, יש בתי מדרש שבהם אומרים שההשתדלס לא פועלת. אנחנו לא משתמשים במילים האלה. ההשתדלס היא דבר אמיתי והוא פועל והוא ראוי לעשות אותו, אבל הוא לא ודאי. אני מצפה שהמעשים הטובים שאני עושה, יצליחו, כי אני מצפה שהקדוש ברוך הוא יצליח לי את דרכי. כן, זה כפשוטו, זה המידה של יהודי. יש פה משהו מאוד עמוק, בגלל שבדרך כלל כשאנשים תופסים את הסוגיה של עבודת השם, אז תופסים שהחיים מתחלקים למעשים של חול ולמעשים של עבודת השם. ומצפים מאדם כמה שהוא רק יכול להרבות את הנפח של המעשים של עבודת השם, ולמעט את הדברים שהם לא עובד לסשם. פוטור בלוי כלום אי אפשר, אין אדם שיכול לא לישון, אין אדם שיכול לא לאכול, אין אדם שיכול... אבל כמה שאפשר לצמצם את העיסוק, את העיסוקים האחרים, אומר הרמח"ל, לא זו הגישה. הוא לא אומר שלא, אבל הוא אומר, מה שהוא אומר זה שהדבר הנכון הוא להפוך את כל מעשי החול שאני עושה למעשים קדושים, כי הם בעצם תקשורת שלי עם הקדוש ברוך. כאשר אני... עושה פעולה כלשהי, כן, לצורך העניין, לאדם שהולך למכולת לקנות אוכל, להביא אוכל, לא מדבר על מי שהולך לעבוד, אבל כן, אדם שהולך לקנות אוכל בשביל להביא אוכל לשבת הביתה. כן, כולנו יודעים, זה קרה לי לא מזמן, שקניתי בקבוק יין במכולת, חזרתי הביתה והבקבוק היה שבור. אני לא חושב שמישהו יטען שקרה פה נס. כן, זה מהדברים שיכולים לקרות, כן, אני מקווה שזה לא יקרה בדרך כלל. אם אני אדם מאמין ואני חווה, תופס את האמונה באופן מרכזי, אני פונה להשם, לא חייבים להגיד את זה במילים, כן, אבל זאת ההתייחסות, כן, אני פונה להשם ומבקש ממנו שיצליח את דרכי. והסיבה שאני עושה את המעשים שלי, כי אני סומך על זה שכן, אני בונה את עצמי על הקדוש ברוך הוא.
אבל
בכלל
לא מעשים טובים, המעשה עצמו יכול להיות, הוא לא פקטור.
לא, מעשים לא טובים, הוא לא מדבר. תראה, אפשר לפרש מעשים טובים בצורה שונה. הוא בהמשך מדבר על ההשתדלס פה, והוא מפרש, הוא דורש את הפסוק, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. שהשפע נשקף מלמעלה, הוא ממתין לתקווה שתצמח למטה מן הארץ. תקוות אמת, שהוא הביטחון של אמת, שבוטחים בהשגחה. וכל שאר ביטחונות בהשתדלס הם ביטחונות של שקר. הוא ביטחון בהשם, הוא ביטחון אמת. לא מתכוון לומר שאני בטוח שזה יצליח, כי זה לא נכון, אלא אני בטוח שיש לי על מה להישען. יש לי על מה לקוות, יש לי למה לקוות, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא מנהל איתי תקשורת, והחיים כאן בעולם הם תקשורת רצופה. התקשורת הזאת קיימת גם אם אני לא מודע לזה. גם אדם, רחמנא ליצלן, שלא מאמין, באופן אמיתי הקדוש ברוך הוא מתנהל איתו. רק שהוא לא מודע לזה. והעמידה הנכונה של יהודי היא לפעול מול השם בתקווה. אלה הם הדברים הבסיסיים שכתובים כאן. ובתוך הדברים הוא כותב, שהכיווי הוא סוד ההתפשטות, מה שאין כן העיגול הוא דבר סתום מכל צד. והוא דורש את הפסוק לישועתך קיוויתי, לעשות קווים. אני רוצה קצת לדבר על זה, אני אגיד לכם דברים שלא שלי, שמעתי אותם מאשתי. אשתי אוהבת לדבר על הנושא הזה, ודברת על זה הרבה. כן, בואו נתאר לעצמנו, שני נערים צעירים שמגיעים ביום הראשון של הישיבה קטנה, מגיעים לישיבה קטנה. כן, מינוס פלוס, פחות או יותר אותו דבר, כן. אף פעם שני אנשים לא אותו דבר, אבל כן, שני נערים, בתים טובים, כן, אחד משום מה, לא משנה מה בדיוק הסיבה, לא נרדם טוב בלילה הקודם, אבל אם כן, כן. אחרי רבע שעה של שיעור, אחד שאל שאלה, הראשון שאל שאלה, הראשון, כן. נקרא לו ראובן לצורך העניין, לא ראובן מהתורה. כן, השאלה הייתה במחילה, לא לעניין. בגלל שהוא עייף, כי הוא לא היה שם בלילה או מסיבה אחרת, המגיד שהוא אדם מאוד מאוד נחמד ומאוד טוב לב. הוא ניסה לבלוע את החיוך והצליח איכשהו. ואמר, נדבר על זה אחר כך. 10 דקות אחר כך, שמעון שואל שאלה. אבל זו הייתה שאלה טובה. כן, עכשיו אין סיבה לבלוע שום חיוך. ‫והמגיד שהוא רגיב בעתם. ‫עכשיו תגידו לי, מה הסיכוי ‫שהשאלה הבאה של רובן תהיה יותר טובה? ‫לעומת הסיכוי שהשאלה של שמעון ‫תהיה יותר טובה. ‫טבעו של עולם, זה נקרא עיגול. ‫העולם פועל במעגלים. ‫העיגולים זה אומר ש... ‫שמקבל ציור, ‫תנסו לדמיין אדם שנוסע במכונית, ‫במהירות טובה, נוסע כמו שצריך, ‫אבל הוא נוסע בכיכר, נוסע בעיגול. ככל שהוא ייסע יותר מהר, הוא יגיע יותר מהר למקום שממנו הוא בא. ועוד הפעם, ועוד הפעם, ואין שום דבר, העיגול, אין בו שום אופציה של שינוי. באופן הזה בנוי העולם מצד דרכי הטבע. מצד דרכי הטבע, כל הצלחה גוררת אחרי עוד הצלחה, וכל כישלון גורר אחריו עוד כישלון. מאוד מאוד קשה ליצור שינוי. הדברים פשוטים, אפשר להביא לזה דוגמאות רבות מאוד, דוגמאות מאוד מאוד רבות. זה נכון... מה?
מצווה גוררת.
כן, כן. עכשיו, זה נכון במערכות יחסים, כן? אם אני... כן, הרבה פעמים יש אנשים, קורא לבני אדם שהם פועלים בצורה לא כל כך חכמה בקשרים עם הסביבה, והם לא עושים... במקום לשאול שאלה, להגיד דברים שגורמים לאחרים להרגיש נעים, הם גורמים להגיד דברים לא נעים. כן, לכל מעשה יש תגובה, כן, בדרך הטבע, כל מעשה שאתה עושה יוצר אחריו תגובה, והתגובה היא גורמת לך להגיב עוד פעם, וכן הלאה. זה נכון בעסקים, זה נכון באדם שעשה עסקה, השקיע כסף איזה עסקה, והרוויח המון המון כסף. זה לא בטוח שזה כך יהיה. אבל יש סבירות גבוהה מאוד שהרבה יותר אנשים ירצו לעשות איתו עסקים, והרבה יותר עסקים שלו ייתנו בהם אנשים אמון, וזה יצליח יותר. קורה, יש גם מקרים אחרים, אני לא שולל את זה, יש גם מקרים שבו בן אדם הגאווה שלו מעבירה אותו על דעתו והוא עושה שטויות וכן הלאה. אבל בדרך כלל הצלחה גוררת הצלחה, אני, כמה שזה חזק, כן, אני אתה רואה אנשים שמגיעים לשיעור למשל, כן, אני בעברי, כן, הייתי אמרתי שיעורים בנפש יהודי הרבה שנים, ארגון נפלא מאוד, כן, היו באופן רגיל, הסטודנטים היו מגיעים לשיעורים, לכולם היה אייפון לא מוגן. אנשים חילוניים לגמרי. כולם, בלי יוצא מן הכלל, היו מגיעים לשיעורים, מחבים את המכשיר. למה? שמתי פעם מישהו, כאילו, אמר לי, אני באתי בשביל לשמוע. זה אנשים שהתרגלו ללמוד ולהצליח, וכן, חיים, אנשים שחיים את תודעה של הצלחה. יש אנשים אחרים שמרוויחים רווח כלשהו, אתה יודע, פה לחטוף, כן, זה טבעי מאוד. זה, הדבר הזה הוא אחד הדברים הנוראים בעולם. הם באמת נוראים, כי הם, נאמר את המילה הזאת, הם גורמים את ההפך מתקווה. כן, זה טבעו של העולם. אומר לך הרמח"ל, התפקיד של האדם הוא לבקוע את העיגול ולעשות מהעיגול קו. וזה נעשה על ידי התקווה. זה דבר מאוד מאוד מעניין, כי דרך אגב, זה יכול לעשות על ידי אדם אחר גם. זה קורה הרבה מאוד פעמים, יש אדם רציני, חיובי, שנמצא באזור, והוא תופס את האדם שנמצא במצוקה, והוא מצליח על ידי תקווה ליצור קו. עכשיו, זה מאוד מאוד מעניין, כי כשאתה עושה קו, אם נצייר את זה ברמה של הציור, המוכל גם משתמש פה בציור. הוא לא מצייר, הוא כותב, אבל כשהוא אומר לעשות מהעיגולים קו, אז הוא משתמש בציור באמת. אז אנחנו ניקח את העיגול ונתאר לעצמנו שמישהו פתח את העיגול ועשה קו. הקו הזה אורכו 2 סנטימטר. מיד נהיה עיגול חדש. כי כל הופעה של, כל השפעה נכנסת לתוך הטבע ופועלת בדרכי הטבע. אבל העיגול הזה יהיה במקום אחר, רחב יותר, גדול יותר. ייתכן שאפשר מחר לבקוע את העיגול עוד פעם. זה הסדר. זה הסדר שם, בזה מתמצאת העבודה של האדם תמיד. ויציאת מצרים היא בעצם ההערה הזו. יציאת מצרים מביאה לעולם את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא לכאן. זה הסיפור. זה הסיפור, יציאת מצרים אומרת, כמו שדיברנו על זה גם שבוע שעבר. והדברים האלה כתובים בתורה באופן מפורש, וזה מדהים עד כמה הדבר הזה הוא יסוד היהדות ממש. ממש היסוד הכי גדול של היהדות. שוב, הניסוח שדיברתי עליו הוא ניסוח שאני מוכן להשתמש בו, יש מקומות אחרים שמשתמשים בניסוחים אחרים, זה בסדר גם כן. אבל עצם הרעיון הזה, אם נשאל השואל, מה בא יציאת מצרים להגיד, או במילים אחרות, מה יש ביציאת מצרים שהיא יסוד כל היהדות, כולם יודעים את הדבר הזה, כן, שיציאת מצרים, איך כותב רב אברהם אבן עזרא בפרשת סיסרוי, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, שאלני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד, מפני מאמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר אשר בראתי שמיים וארץ ובראתיך. כן, רב אברהם אבן עזרא שואל את השאלה הזאת בשם רבי יהודה הלוי בעל הכוזרי, והוא עצמו, רבי יהודה הלוי, מביא את השאלה הזאת בספר הכוזרי עצמו, ומשיב על זה שם, הוא משיב על זה, והרמב"ן משיב על זה בסוף פרשס בוי, רמב"ן מפורסם מאוד, וכן הלאה. אבל אם אנחנו ננסה למצות, כן, מה כתוב בתורה בדבר הזה, מה יציאת מצרים אומרת? יציאת מצרים אומרת שהאדם, עם ישראל הפכו להיות לעם השם, נוצר יחס, נוצר קשר קבוע וקרוב בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. איך אומר הפסוק? ולוקחתי אסכם לי לאום ואיסי לכם לאלוהיקים, וידעתם כי אני השם אלוהיקיכם, אמיצי אסכם מתחת סבלס מצרים. כמה פשוטים, כמה פשוטות המילים הללו, כמה חזקות המילים הללו, וכמה עוצמה יש להם, אינסופית ממש. כן? היהודי, הקדוש ברוך הוא עשה את יציאת מצרים כדי ליצור יחס קבוע ולהפוך את היהודי לעם השם. עם השם, במה זה בא לידי ביטוי? בזה שאנחנו יודעים שהוא דואג לנו. וידעתם כי אני השם אלוהיכם, אמיצי אסכם מתחת סבלס מצרים. הדבר הזה חוזר על עצמו בכל מקום, כן, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואסר אסכם על כנפי נשורים, ואובי אסכם אלוהי. וזה הקדמה, ואתה, אם שומע תשמעו בקולי, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, כדי שהם ירצו לכרות איתו ברית בקבלת סותר. וקבלת סותר עצמה, אומר לך השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולכן לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. איסור עבד זרע שמופיע בספר של דברי, הוא בנוי על הרעיון, אנחנו הרי קשורים. הרי אתה אמור לקבל ממני, אני הוא זה שדואג לך, כמו שהוצאתי אותך מארץ מצרים, זה דוגמה, כן? בפרשס ויס חנון. מכירים את הפסוקים האלה, חלק מהגדה של פסח וחלק ממוסף של השנה ויום כיפר, אבל זה פסוקים בתורה. כן, הילד החכם שואל, כי ישאלך בנך מחר לאמור מאור אידויס והחוקי והמשפוטים אשר ציווה השם אלוקינו אסכם. אמרתי שיש פה 3 חידושים בפסוק הזה. החידוש הראשון, שיש לילד שלה, הוא שואל את אבא שלו. כן? לא מרים טלפון לאף אחד אחר, ולא... כן? שואל את אבא שלו. החידוש השני לא פחות מפליא, שאבא עונה לו. והחידוש השלישי, שהתורה אומרת מה אבא עונה. אתה יודע מה התורה? מה השאלה? קודם כל, מה השאלה של הילד? מו, אידויס והחוקים והמשפטים, היא, מהי היהדות? זאת לא שאלה פרטית. כמו הילד דתם ששואל מה זויס על מצה או על קורם פסח, שהתשובה היא למה אוכלים מצה? כי כך וכך היה ביציאת מצרים. אבל אם אתה שואל מה העדות והחוקים והמשפטים, הכוונה שאתה כבר יודע את הכל. אז מה אתה שואל? התשובה היא, כן, אתה אומר לי ששומרים שבת כדי לזכור את בריאת העולם. ולמה חשוב שנזכור את בריאת העולם? כדי שנשמור שבת. אז מה, תסלחו לי על הביטוי, כן, מה הקטע בכל הסיפור הזה? אז האבא עונה. עבוד אמו הנה לפרה במצרים ויוציאנו. ויתן אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים לעינינו, כן? הוא כעס על המצרים מאוד והעניש אותם, ואותנו הוציא משם להביא אותנו לארץ. ויצוונו השם, אומר אבן עזרא, מה המטרה של הכל? ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, לאירו עש השם אלוקינו, לטוב לנו כל היומים, לחיוסנו כהיום הזה. וצדוק אותי אלינו, כן ישמור לעשות. על הפסוק האחרון אני אגיד לכם משל. כן, תארו לעצמכם אדם הולך לרופא, והרופא אומר, תשמע, המצב שלך, כולסטרול גבוה, סוכר, אתה צריך, חייב דחוף לעשות דיאטה. קודם כל, שעה ביום פעילות גופנית, ושני חבילות חסה וכן הלאה. כן, דיאטה שלמה. לא לאכול את זה, ולאכול את זה, וכן הלאה. אחרי שלושה חודשים מגיע יהודי לרופא, ואומר לו, אדוני הרופא, אני חייב לומר לך שאתה צריך לתת לי פרס. אני שמעתי לך לכל מילה. חסר טעם לחלוטין. הרופא לא ביקש ממנו שום דבר, ולא חייב לו שום דבר. הוא רופא, איש מקצוע, אמר לו, מקווה שאמר לו בצורה טובה ומדויקת, מה כדאי לו לעשות בשביל עצמו? אז אם אתה אומר שהתכלס של התורה היא לטוב לנו כל היומים, אז אולי נתייחס לזה כאל מעשה שעשינו אותו בשבילנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחשיב את זה כצדוק. אני אתן לכם על זה שכר. זה פשט, פשוט פשט. אומר האבן עזרא, הפשט של הפרשה היא שאם ישאל הילד, אבא, איך אתה אומר זה טוב לשמור שבת? הרי מי שעובד 7 ימים בשבוע, מרוויח 14% יותר מאשר מי שעובד 6 ימים בשבוע. זה מתמטיקה פשוטה. אז אבא עונה לו, אתה הרי יודע שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, וגילה את אהבתו אלינו באופן שאין לו אח ורע. אז תבין שאם הוא ציווה אותנו על השבת, הוא עושה לטובתנו. זה התשובה. יש ספר שנקרא ספר הברית, כתב אותו יהודי וילנאי, דור שאחרי הגרו. ובעל ספר הברית מביא את המסס ישורים, והוא מביא שהמסס ישורים כותב יסוד החסידות של שורש העבוד לעצמימו וכו'. והנה מה שאומרים לו חז"ל, שעוד לא מלניב רואה לו לישן רגע לשם ולאנס וזיו שכינס. אמר, כותב בעל ספר הברית, זהו איש מוישה, לא ידענו מי הוא אלוהי. זה יסוד החסידות ושורש העבוד לעצמימו. יסוד החסידות ושורש העבוד לעצמימו, ומה שהסבר וישם אצל עוד המחי ועושות בו אלוהו, להיות עבד נאמן לקודש ברוך הוא. לעשות מה שהקודש ברוך הוא רוצה. אתה רוצה לכתוב ספר מה הקודש ברוך הוא צריך? אז תתחיל כותרת אחרת. לא נתקרה דעתו שבא לספר הברית עד שהוא כותב, כלולה של דובור, ספר מסס ישורים הוא קדוש וטהור, כולו ממתקים וכולו מחמדים וחיקו ממתקים, חוץ מהפרק הראשון. שהראיתי את הפעם את הספר הזה למורי ורבי הרב זילברמן, אז הוא אמר שחייבים להודות שהפסוק אומר כמו הרמח"ל. שהילד שואל, מה עידס והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, התשובה היא לטוב לנו כל היום אם לחייסנו כהיום הזה. זו המשמעות. זאת אומרת, אבל העיקרון שכתוב ביציאת מצרים, וכך כתוב גם בתהילים ההנחס, שם הפסוקים מדברים על סיפור יציאת מצרים, ושם כתוב, התכליתי ויושימו באלוהיקים כיסלום, שיהיה ביטחון והשם. שיהיה ביטחון והשם. ובאמת, זה אומר שהתפיסה, התודעה שיהודי חי בה מכוח יציאת מצרים, ושוב, זה דבר שהוא תלוי בעד כמה יציאת מצרים נמצאת ונוכחת אצלנו. אז היהודי עסוק, הוא תמיד יכול להפוך את העיגולים לקו. כן, זה תודעה אחרת, כן, יש אופן, יש סיכוי, יש תקווה, יש תקווה לפתוח, כן, הרמח"ל בדרוש הזה יש פה דברים נפלאים מאוד על התקווה, לא נרחיב בהם יותר מדי. הוא כותב למשל שאם בן אדם חי בעולם הזה מתוך התודעה של תקווה, והוא יגיע לבית דין של מעלה ויגזרו עליו גיהינום, כנראה בצדק, כן, אבל הוא כדרכו ימשיך לקוות להשם גם שם. והתקווה מסלקת את הגיהינום ברגע אחד. כך כתוב פה, אני כמעט ציטטתי. כן, זאת אומרת, התקווה היא באמת מידה אמיתית, והסיבה, עומק הסיבה, בגלל שהמקווה מכיר את הקודש ברוך הוא באמת. המקווה פונה אל, 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 אל הנקודה הכי עליונה במציאות השם, שהיא זו, כן, מפואר בתורה, באופן מאוד מאוד ברור ומפורש. באופן ברור מאוד ומפורש, שיציאת מצרים גילתה את שם הוויה. פעמיים זה כתוב כך. פעם אחת זה כתוב בחומש מויס, במעמד של הסנה, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, ומשה רבנו שואל, וכי יאמר לי מה שמו עמו אמר עליהם? והתשובה היא, הוויה אלוקי אבי שכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי ינקב, זה שמי לאולום וזה זכי לדור דור. ובפרשת ויאמר עוד פעם, כן, ויאמר על אברהם אל יצחק ואל יעקב וכל שקה, ישמי הוויה, לא אינו ידעתי להם. ועכשיו אני אומר לך את שם הוויה. בלי להיכנס כל ההבנות. שם הוואי זה הפירוש, אם נאמר על זה במילים, בשפה הפשוטה. השם הוואי זה השם הפרטי של הקודש ברוך. כן, יש... הרבה מאוד כינויים יש לקודש ברוך הוא. חלקם הם נידונים כשמות קדושים שאסור למחוק אותם, חלקם הם כינויים שמותר למחוק אותם. רחום וחנון או כלא נאמון, יש הרבה מאוד כינויים. התורה מלאה בשמותם של הקודש ברוך הוא. תורה וחז"ל, הקודש ברוך הוא, רחמונה עומר, כל אחד מהשמות הללו מגלה צד אחד בהנהגה האלוקית, בהופעה של הקודש ברוך הוא בעולם. ושם המפואר זה שם הוואי. שם המפואר זה שם הוואי. פירושו ששם המפואר זה השם שמתאר את הקודש ברוך הוא בעצמו. אני אעביר כל טובי על פונכו וקורוסי בשם הוואי לפונכו. את שם הוואי קוראים, הקודש ברוך הוא קורא אותו על כל טובי, על המציאות של כל הטוב. מי שמשיג את הדבר הזה, וזה יציאת מצרים באה לתת ליהודים. מבחינתנו יציאת מצרים היא תוירו. כן, אנחנו לומדים בתוירו, מה שהיה ביציאת מצרים, ומשתדלים לתפוס, כן, משתדלים ליל פסח הוא לילה שבו אנחנו משתדלים לחיות את התודעה הזאת. כן, לספר, חז"ל מתארים את זה מאוד מאוד חזק, חז"ל מציירים, הזכרנו את זה שבוע שעבר, כן, שגדעון עומד ביום טוב של פסח, יום אחרי ליל הסדר, והוא רואה שהמדיינים גנבו את כל התבואה. כן, זה, תנסו לחשוב, זה משבר עמוק, אין תבואה השנה. והוא זועק, אמש יקרני אבא את ההלל. אתמול היה ליל הסדר ואמרו לנו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, היה כל נפלא יסכו. אני חושב שחז"ל רוצים לצייר לך שילד שהיה בליל פסח, הוא שואל קושייה. אם הילד לא ישאל קושייה והתייחס למציאות כאל סבירה, אז פספסת את ליל הסדר. נצטרך להתמודד עם הקושייה, לא יודע מה לעשות איתה. אבל זה כבר הגמרא לא אומרת. כן, המשמעות היא זו, כן, זאת המשמעות, וזה באמת נועד בשביל ליצור צורת חיים כזו, כן? האדם חי, האדם אמור להכיר את הטבע ולפעול על פי הטבע, כן? אין לנו רשות. אין לנו רשות למרוד בטבע. זה גם כסילות, אבל כן, אדם אין סומכים על הנס, ואפילו להתפלל אסור על נס. כן, ככה הדין הפשוט. הדין הפשוט הוא שאסור להתפלל על הנס. כתוב בגמרא במפורש, כן, אדם במצב מסוים, כן, כל אחד איתנו מבין את זה, כן, אם יש בן אדם שקרתו לו יד. מה דעתך שנגיד פרק תהילים שתהיה לו יד חדשה? אין דבר כזה. אין דבר כזה. לא מתפלאים על הנס. מפורש בגמרא שאדם שמתפלל על עובר שיהיה זכר או שיהיה נקבה, זה לא, זה תפילת שווא וזה אסור. למה? כי הטבע הוא אמיתי. הטבע הוא נכון, הטבע הוא ראוי, הטבע הוא ככה צריך להיות. לשון החזוני שהטבע הוא הרצון הכללי של המהווה את כל ההוויות יתברך. אבל הטבע פועל בדרך שלו, ואין לו חוקיות מוחלטת. מידת התקווה יכולה לשנות במובן הזה שבתוך הטבע, אני לא מדבר על ניסים, כן? בתוך הטבע יקרו דברים כאלה. העיגולים יהפכו לקווים. קו, התקווה נקראת קו, הקשר בין תקווה לקו הוא לא מקרי, הוא מהותי. כן, התקווה היא קו ארוך, קו שאין לו סוף, שאין לו גבול. כן, זה גם... תקווה תחות השני, שם הכוונה היא לקו המובן המילולי. כן, אבל תקווה היא קו ארוך מאוד, כן? אם אני עדיין מקווה איפה שהדרך נגמרה, גם אם המצב הוא אופטימלי, אם הגעתי לסוף הכי טוב שיכול להיות, אין לי כבר למה לקוות. אבל האדם נמצא במקום שאף פעם הוא לא גומר, כן? אין מצב שבו תגיד לבן אדם, תשמע, אדם יגיד לך, הכל בסדר, אין. אתה רוצה ברכה? אין לי, הכל בסדר, לא חסר לי כלום. אין כזה מצב באמת, כי המציאות האנושית שתמיד האדם צריך מחר לקבל עוד, הוא רוצה להצליח בזה ורוצה להצליח בזה, חז"ל מתארים את זה מאוד חזק, כן, אדם הוא ילד קטן אז הוא רוצה לגדול, אחר כך הוא הגיע לגיל של שידוכים, הוא רוצה להתחתן, אחר כך הוא מתחתן, הוא רוצה שיהיה לו ילדים, וכן הלאה, כן. ככה זה, הסדר הקבוע של החיים הוא שאדם עומד עם הידיים פתוחות לקבל תמיד שפע. ואם הוא מאמץ את מידת התקווה, הוא לומד את יציאת מצרים כמה שצריך, אז הוא יודע שיש אפשרות ליצור התחלות חדשות. יש אפשרות ליצור התחלות חדשות. הזכרנו שבוע שעבר את הפסוק בעלל, כן, בתהילים. אבן מה עשו הבוינים, אוי סולר, אוי שפינו. אין, הפסוק הוא משל, כן, זה פסוק נפלא עד מאוד. דרך העולם פעם היו בונים בניינים, לא היו מייצרים לבנים, אלא היו אוספים אבנים, ואז בדרך כלל האבנים הם לא נוצרו באופן טבעי, בצורה שמתאימה למה שאני צריך אותה. אז יש אחת מלמטס מלוך, שהיא המסטת. זה ליישר את האבן עם כלי כלשהו, עם מתכת בדרך כלל, ששוברים את הבליטות ומיישרים את האבן ומתאימים אותה למה שצריך. אבל יש אבן כזו שהבונים אומרים, אין מה לעשות את זה. יש פה בליטה גדולה לצד הזה, ואם תוריד את זה מפה, אז לא יישאר, אין מה לעשות. אני אומר את זה בהומור, כן, אבן מעשו אבנים, כי דרך בני אדם שכשהם נתקלים בכזו אבן, הם לא זורקים אותה רחוק, כדי שלא תתקל בה עוד פעם, אלא זורקים אותה על הרצפה, ואז מחר מוצאים אותה עוד פעם, ועוד פעם זורקים אותה. ככה אבן חובה את ההשפלה של מעשו אבנים הרבה מאוד פעמים. כן, זו בדיחה, אבל הנה, ראה איזה פלא, הייתה לראש פילן. האבן הזו בסוף הפכה להיות האבן הכי מרכזית, הכי, שם אותה במקום הכי בולט. זה לא יכול להיות. אבל המשפט הזה בא לבטא שבני אדם יכולים לפעמים לבקוע את העיגולים וליצור קו. אפשר לפרש את זה על דוד המלך, ככה יש מפרשים. כן, דוד המלך גדל בתור ילד במצב לא פשוט.
אני חושב שהם הצליחו לסטט או שהיא מצא מקום
שהיא מסתדרת עם בלי סיטוט? לא יודע. אני מאמין שתמיד צריך לסטט בסוף, אבל אפשר להתפקח על זה. אבל באמת, זאת אומרת, אם אני יוצא מנקודת הנחה שהקדוש ברוך הוא, הוא אומר דשמייצה. באמת. זה כל העלל בנוי על המורכבות הזו, כן? הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, ולכן בן אדם יכול להגיע בלי גבול. לכן האדם יש לו ערך אינסופי. כל אחד מהמזמורים של העלל חוזר ומדגיש את זה שוב ושוב ושוב. והסיום, כמעט בסיום, אבן מעשו אבנים, אויסו לראש פינו. כן, יציאת מצרים אומרת שאם עם ישראל, שהיה באמת בתחתית המדרגה, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה אמונית, כן, הנביא יחזקאל אומר שעם ישראל טימא את ארץ מצרים בעבירות שם. ביחס למה שאפשר היה לצפות מהם. והנה, אפשר לקחת את עם ישראל ולהוציא, הנוכין את העתיך כולו זרע אמת. העתיך שורק כולו זרע אמת, כך שישעיה הנביא אמר. כן. עם ישראל עד היום עומד, זה לא יאומן. כן? אנחנו ראינו בדורות האלה, אנחנו חיים תמיד ביחס לעתיד בעמדה שאנחנו לא יודעים איך העתיד יהיה מחר. כן? אנחנו בני אדם, אנחנו לא נביאים ואנחנו לא יודעים מה יקרה. איך להתמודד עם האתגרים שמוטלים עלינו כיום? מהרבה בחינות, כן, אנחנו חיים בתקופה מורכבת באמת. אבל מה היה עד היום, מותר לנו לספר. מותר לנו לספר, כן? הקדוש ברוך הוא הוביל אותנו. מי היה מאמין שנגיע לאן שהגענו? אני מדבר באופן כללי על עם ישראל בכלל, ועל עולם התורה בפרט. מי היה מאמין? לא הרבה שנים היינו עבודים לגמרי. עבודים לחלוטין. לולי השם שהיה לנו, זה מה שקרה כאן. לא יאומן. זה, אני חושב, לפעמים יש הרגשה שכשלא מכירים בטוב, אנחנו רגילים לבכות. יש איזו סיבה. הבכי גם יכול לקדם אותנו. לפעמים זו הרגשה שאם אנחנו נבכה על המצב, אז יהיה לנו מוטיבציה לתקן. אולי. אבל אסור שהתלונות שלנו ימחקו לנו את החצי הכוס המלאה. ההישגים הנפלאים של עולם התורה הם מדהימים. בכל הבחינות, בכמות, אבל גם באיכות. גם באיכות. סביבו בכל השכונות של, לא רק של ירושלים, כן, כל השכונות של יהודים נאמנים להשם. אתה יודע, יש גם כאלה שמתפללים נוסח אשכנז, גם כאלה שמתפללים נוסח ספרד, אפילו נוסח ספרדי. כן, יהודים, יהודים בשכונות מלאות יהודים מראי שמיים, מלאות יהודים צדיקים, מלאות יהודים ברמה גבוהה מאוד. אתם יודעים כמה כסף יהודים נתנו בפורים לצדוקה? אני הסתכלתי בבית הכנסת שאני התפללתי בו, כן, בבית הכנסת אחד, לא הסתובבתי. לא יאומן. אחד אחד יצא מבית הכנסת, שם 10 שקל, 20 שקל בכל אחד מהקופות, היה שם, לא יודע כמה. כן, אף אחד לא שואל למה, לאיך וזה, כולם, כל האספים היו אנשים מוכרים. כן, אבל המון המון כסף. שלא לדבר על קופת השכונה, קופת העיר, שנתנו הרבה יותר כסף. כן, אני לא מדבר על קופות שמבטיחות תפילה בקברים שאף אחד לא יודע איפה הם. כן, אנשים, כן, עכשיו שוב, תבוא בערב ראשון, אנשים נותנים עוד פעם צדקה, ובחנוכה עוד פעם, ובסוכות עוד פעם. כן, המון המון כסף. רק בגלל סיבה אחת. אולי יותר מסיבה אחת, כן? כי הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, וכי אנשים הם טובי לב. עכשיו, זה לא סותר שיש הרבה מה להגיד ביקורת, כן? הביקורת תהיה גם מכונה. יש לי הרגשה שאחרי שנתקן את כל הדברים שעליהם הביקורת נסבה, היה עוד ביקורת. כן, זה הסיפור, ככה זה, ככה זה בני אדם, וככה הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם. אבל ההישגים, הם לא יאומנו. עשו את זה בני אדם באמת, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לאנשים לעשות את העיגולים קווים. לפתוח את העיגולים, לפתוח את החשיבה הסגורה של מה שאני מכיר, ולעשות דברים גדולים יותר. מי שחי בתודעה של יציאת מצרים, מסתכל אחרת על המציאות. לגמרי, לגמרי. לגמרי, לגמרי. והייתי, כן, אני אנסח את זה ככה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כיכר גדולה של יציאת מצרים, ואנחנו שמים אותו במקפיא ומציעים כל שנה פרוסה אחת, להפשיר. שמים במיקרוגל, כדי להיות ניזונים ממנה בשנה הזאת. מה? כן, זה באמת, זה הסיפור, זה בעצם הסיפור. כך יהודי אמור לחיות בעולם. כך יהודי אמור לחיות בעולם, וזה בא באמת לתת תפיסה, לתת תודעה, מהו הקודש ברוך הוא, מה מערכת היחסים שלו איתנו, איך אנחנו, זה בעצם התכלית של יציאת מצרים. זה באמת, באופן כללי, מצוות תלמוד תורה, אנחנו מכירים אותה קצת אחרת, אבל במקור שלה, היא ניתנה באופן כזה שאדם לומד תורה מאבא שלו. ושינן טוב לבנך. ושורש מצוות תלמוד תורה הוא בתורה שנלמדת בלילה הזה. זה התורה הזו, התורה הזו שמדברת על זה שהקדוש ברוך הוא, וידעתם כי אני השם אלוקיכם אמיץ יעשכם מתחת סבלות מצרים. משם כל התורה כולה מתפשטת. היום בדורות, בזמן הגמרא, אז התקינו שהולכים למלמדי תינוקות. לא לומדים אצל אבא, אלא יש מלמדי תינוקות. זה היה כנראה סיבות טובות לזה. אבל את התורה הזו, עדיין הסדר הוא שלומדים מאבא. רמל משקלו וספר שהוא רצה להיות אצל הגויין בהגודל של ליל הסדר, והגויין לא נתן לו. הגויין אומר, יש לך ילדים, אתה צריך לספר להם. ואחר כך הוא בא אליו ואומר, הילדים כבר גדולים. הוא אומר, אז מה יש? איפה כתוב שהגעתו לימים חזרה כילדים קטנים? שנה אחת, אשתו של רמל נסעה להורים שלה, הם היו חולים, והיא לקחה את הילדים איתם. אז שנה אחת רמל משקלוב היה אצל הגויין בליל הסדר, ושני לילות הסדר בחוץ לארץ, ובמועצת יום הוא כתב את מה שהגויין אמר על שולחנות הסדר, ומזה יש לנו ביור הגורל לקודש הפסח. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כן, להקשיב, להבין את הדברים, הם כל כך פשוטים. כן, לפעמים אנחנו נזקקים לכל כך הרבה רעיונות עמוקים. לא תמיד יש צורך. באמת, הדברים כל כך פשוטים, כל כך ברורים, כתובים במפורש בעברית הכי פשוטה. כן, לא נראה לי שמישהו יכול להתווכח. כן, וידעתם כי אני ה' אלוקיכם, אמיץ יעשכם מתחת סבלות מצרים. יש לך פירוש אחר לפסוק הזה? אנוכי ה' אלוקיך אשר יציסיך. כן, זה חוזר על עצמו. כן, מו השם אלוקיך שואל מי אימוך, כי אם לטויב לך. ככה הרמב"ן מפרש שם את הפסוקים בפרשת עקב. היה לי איזה ויכוח עם מישהו, אמר לי, רמב"ן. אמרתי לו, אם אתה רוצה, חפץ חיים מביא, ככה הוא מתחיל את הספר חפץ חיים, עם הפירוש, בפסוקים האלה, וכן פירש הרמב"ן, וכן הוא פשט לדיקו. אז יש לחפץ, לרמב"ן יש הסכום עם החפץ חיים. לא שחלילה הרמב"ן זקוק להסכמות, אבל מי שיש לו בעיה, אז יש הסכמה. שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו תמיד, ונדע שכדאי לסמוך עליו, כדאי לקוות אליו, כדאי לצפות לו. ושתהיה לנו באמת גאולה וישועה.